אנחנו קרבים והולכים ליום חג הפסח, והלילה הראשונה היא הכי חשובה והיא מפתח לכל השנה כולה. מעלתה גדולה מאוד מאוד, ומקווה ששומעים. לא, אני לא שומע.
לא מכוון אלינו.
נזכיר שני דברים חשובים. האחד, קשה לי לדבר, קשה לי מאוד. האחד, הרב רבי בנימין הלוי היה תלמידו של רבנו הארי. הוא היה תלמיד של הרב מאיר פפירש, ומאיר פפירש היה אחד מהתלמידים המובהקים של רבנו הארי. הוא כתב כמה ספרים, ביניהם ספר פרי עץ חיים, גם כתב את, יש לו עוד ספר שכתב אותו, כל העניינים שכתב לו, שאמר לו רבנו הארי, בסדר היום יום. תלמידו הכי מובהק היה ידוע כמקובל גדול וגם גאון עצום בפשט, הוא הרב בנימין הלוי. כתב, יש לו ספר שנקרא ספר הליקוטים, כותב שם, דע שביום ערב פסח, אחרי שאנחנו מבערים את החמץ, והגיע חצות היום והאדם מכין את עצמו לקראת החג, מצה, מרור, זרוע, ענני הקערה, הוא אומר, תדע שאין לך בכל השנה כולה שעות קדושות שהתפילה יכולה לעלות ולהיכנס בהם כמו השעה הזאת. מדוע? כיוון שאנחנו ביערנו את החמץ, והחמץ ידוע, כך כותב הרדב"ז בשם הזוהר, זה יצר הרע, ועליו דרשו רבותינו את המשנה בפסחים, אוכלים כל ארבע ותולים כל חמש ושורפים בתחילת שש. פשט המשנה, ארבע שעות ראשונות של היום, שליש היום, אתה יכול עדיין לאכול חמץ. בשעה שאחרי זה אתה מפסיק לאכול, אבל צריך לאסוף את הכל ולבער, ושורפים בתחילת שש. זאת אומרת, איך שנכנסת השעה השישית צריך כבר חמץ, יהיה סוף זמן שריפת חמץ. רבי שמעון בר יוחאי דורש, אוכלים כל ארבעת אלפים שנים שהעולם קיים, בעוונות אז היה חורבן, נחרב בית ראשון בתחילת, באמצע האלף, בסוף האלף תתקח, נחרב בית שני, נהרגו 10 הרוגי מלכות, והיה מה שהיה. אז זה תולים כל חמש. אומר, אבל מגיע שש, זה האלף השישי, אנחנו כבר עברנו 778, שורפים את היצר הרע, הוא השטן, הוא המקטרג הגדול. נמצא שבשעת שריפת חמץ בפועל נשרף יצר הרע. לכן אנחנו הספרדים נוהגים לומר תפילה שאומרים אותה לפני שריפת חמץ, ואחרי זה עושים את הביטול, ואחר כך אומרים עוד תפילה. באותה תפילה שם מוזכר, כשם שביערנו את החמץ מקרבנו, מביתנו, כך תבער את יצר הרע מקרבנו. ושם יש תפילה, על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ והאלילים קרות יקרתון, תקן עולם במלכות שדי. נמצא שאחרי חצות היום שעת רצון גדולה מאוד, ואדם צריך לנצל את השעות האלה. אמנם כתוב בפוסקים, כך כתב רבי חיים פנאצי, שנהוג ללכת לישון אחרי הצהריים כדי שיהיה לו כוח, יהיה ער בלילה, כי עיקר המצווה בלילה, כמו שאמר הרב, מצווה גדולה אתה כל רגע ורגע מקיים מצוות עשה מן התורה, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. ולמה? משם שואבים את האמונה לכל השנה ולכל החיים. תשאל כל אדם, אפילו מבוגר, שאל אותו איך היה לכם ליל הסדר, אומר אוהו, שהייתי ילד, איזה ליל הסדר היה, מה היה שם, אולי היה איזה מצה וביצה אחת וחתיכת מרור, אבל זה עושה רושם גדול על האדם. האמונה הגדולה, אז צריך האדם להכין את עצמו כמו שצריך. אז צריך לישון, כך כותב רבי חיים פלאצ'י. ויש לנו ברייתא מפורשת, רבי עקיבא היה מלמד את התלמידים שלו כל יום, ואף פעם לא היה מפסיק ללמוד. שאלה מעשה נורא במסכת שמחות, שם ברייתא אומרת, היה לו בן, שאומרים זה רבי יהושע, מה שכתוב רבי יהושע בן קורחה, זה הבן של רבי עקיבא. והוא הבן הזה, יום אחד, רבי עקיבא כל יום היה נותן שיעורי תורה מהבוקר עד הערב. באו שעה ראשונה, הודיעו לרבי עקיבא שהבן חולה. הוא המשיך ללמד, לא הפסיק. שעה שנייה, אמרו לרבי עקיבא, הבן הכביד, המצב נהיה יותר קשה. המשיך ללמד. שעה שלישית אמרו לו שהוא גוסס, המשיך ללמד. שעה רביעית אמרו לו ישנים, עכשיו מסר את נשמתו ליוצרה. קם רבי עקיבא, אמר עכשיו צריכים ללכת לכבד את הנפטר. וזאת אומרת רבי עקיבא עד הרגע שהבן עוד היה בחיים לא הפסיק ללמוד. הם למד תורה לאחרים, תורה דרבים, לא הפסיק. רבי עקיבא, הגמרא אומרת שם, שכל ימיו, כל השנה, מעולם לא אמר, הגיע הזמן לקום מבית המדרש. חוץ מפעמיים בשנה. אחד בערב יום הכיפורים, היה אומר התלמידים, צריך ללכת לאכול, כתוב מצווה בתורה בערב, בתשעה לחודש בערב צריך לאכול, מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, ואחר כך הפעם השנייה זה היה ערב פסח מפני התינוקות. יש שתי גרסאות, גרסה אחת שלא ישנו, גרסה אחת שישנו, ושתיהם אמת. הכוונה, רבי עקיבא היה ממהר בערב פסח, שולח את התלמידים כולם ללכת הביתה, שתיים ילדים, שידאגו שהילדים ישנו בצהריים, כדי שיקומו ערים לקראת ערב, ויהיה להם כוח להישאר כל הסדר, ולשאול שאלות, כי זה מצוות עשה מן התורה. והגרסה שאומרת כדי שלא ישנו, הכוונה שבערב היה מסיים מוקדם את הלימוד, כדי שיספיקו להגיע הביתה לפני שהילדים ילכו לישון. ואז הילד רואה את אבא ועכשיו פסח ולובשים בגדים יפים ויש שם אגוזים וכליות וכל מיני מעדנים הנשארים. נמצא שהמצווה העיקרית זה והגדת לבנך. זה דבר גדול מאוד שאדם יקיים את המצווה. עכשיו, גם אם אין ילדים קטנים, מרק לא אמרה שאם אין לו ילדים, או הוא לבד עם אשתו, אשתו שואלת אותו. ואם גם אשתו לא נמצאת, הלכה לשכנים, אז יאללה, הוא שואל את עצמו. יש מצוות עשה מהתורה, שאדם יקרא הגדה של פסח באותה לילה, בכל רגע ורגע מקיים מצוות עשה, שבח את הבורא. נוסף לזה, בשמעון בר יוחאי, מחילה, משה, אני...
זה המקסימום.
המצברים שלי זה לעוד 5 דקות. אני לא יכול. קשה לי. יש בזוהר הקדוש בפרשת בו. מה זה? בית הכנסת כזו גדולה. תשימו כמה שיהיה. הזוהר הקדוש אומר שבליל כל לילה המלאכים אומרים שירה, שנאמר יומה מצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי. בליל פסח באים המלאכים לספר לשיר לפני הקדוש ברוך הוא, אומר להם לא, הלילה אתם לא שרים. אומרים לו, וכל כך למה? אומרים ליל פסח, אז מה? הרי אפילו בליל יום הכיפורים אנחנו אומרים לך שירה. אומר להם לא, הלילה ישראל בבתים שלהם, כל אחד ואחד עושים ליל הסדר, והם משוררים ומשבחים אותי. אני רוצה שאני ואתם נרד עכשיו לבתים של ישראל ונלך נשמע אותם איך הם מספרים ביציאת מצרים. ויורדים המלאכים יחד איתו עם הקדוש ברוך הוא ושומעים את האגדה שאנחנו אומרים, כל הסדר. מסיים הזוהר ואומר שאחרי שמסיימים ישראל את הסדר, עולים המלאכים למעלה, שבחים את הבורא ואומרים לו, איזה עם נפלא יש לך, איזה עם קדוש, איזה יהודים יקרים שיודעים לספר ולשבח ולהלל אותך. והם מהללים. האמת, הזוהר הזה מופיע בהגדה של פסח, תמיד נוהגים לקרוא אותו לפני הסדר. כשהייתי עוד ילד, תמיד כשהייתי קורא את זה, הייתי מתפלא. טוב, ריבונו של עולם, זה היה השנה שעברה. מה קרה השנה? מה, מלאכים מופתעים? הרי הם כבר התרגלו. כל שנה הם יודעים שישראל מספרים ביציאת מצרים. והם רואים, יש אגדה של פסח, אגדות, זה הספר שהכי הרבה מדפיסים אותו, זה ידוע. אין לך ספר יהודי שמודפס בעשרות ומאות אלפים של עותקים כמו אגדה של פסח. אז מה, מלאכים לא יודעים? ומה עם החידוש עוד פעם, עוד שנה? היה לי שאלה. עד שיום אחד יצא לי לראות את הזוהר הזה, פרשת בו, והפירוש אור החמה כתב אותו רבי אברהם אזולאי. הוא מעתיק שמה 4 גדולי ישראל, את רבנו הארי, רבי משה קורדבירו, רבי אברהם גלנטי והרב חיים ויטל. רבי אברהם גלנטי היה תלמיד של רבנו הארי, שואל את השאלה הזאת, אומר, מה קורה פה? שנה שעברה כבר שאלו והמלאכים ראו, אז מה הם עוד פעם באים? הוא מתרץ, למלאכים אין מוח הזיכרון, הם רואים דבר באותו רגע, אחרי זה הם שוכחים, אז הם אף פעם לא זוכרים מה היה שנה שעברה. למה? הוא אומר, כי הם לא מצווים ללמוד תורה, הם לא מצווים לקיים מצוות. לנו בני אדם נתן הקדוש ברוך הוא מוח הזיכרון כדי שאנחנו נזכור תרמח איברים, תרמח מצוות עשה ושעשה לא תעשה. וכן כמו שכתוב בתורה, ולמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אבל המלאכים אין להם זיכרון. אז ראיתי, זה מיישב את הדעת כעת. פעם אחת לפני איזה בערך 30 שנה אמרתי את מה שראיתי בציבור בירושלים. אחרי השיעור ניגש אליי יהודי שהוא היה עובד בגן החיות התנכי בירושלים, אמר לי, הרב, מה שאמרת דבר מבהיל מאוד. מה? אומר לי, זה דבר ידוע אצל הזואולוגים. זואולוגים זה אלה שמטפלים בבעלי חיים, שלבעלי חיים אין זיכרון, הם לא זוכרים. אמר לי, בוא ואספר לך עובדה שקרתה אצלנו בגן החיות בירושלים. מה היה? הרי פיתחו את גן החיות, פעם זה היה יותר פרימיטיבי, כל החיות היו בכלובים, היום אנחנו בכלובים והחיות מטיילות בטבע. אז אומר לי, היה שם השימפנזות, זה גזע של קופים משובח, והם מטיילים שם, והשימפנזה בשעה טובה ומוצלחת ילדה בן קופיקו. קופיקו הזה אבל היה מופרע, מפונק, משהו מיוחד. הגיע לגיל 3 חודשים, אפילו חלק אלו עשו לו, והוא היה משתולל. כל היום קופץ פה, קופץ שם, על העצים, על ה... ששם הם חוששים. יש גדרות, 3 גדרות. יש גדר אחת, שזה כמו חפירה, בור, שהוא לא יחצה אותה. ויש עוד אחד, זה גדר לאנשים שלא יעברו את המקום. ויש עוד גדר דקה חשמלית באמצע, קו מתח של 50 וט. וזה הקוף הזה משוגע היה כל יום, כמה שניסו להרגיע אותו לא הצליחו. יום אחד הקוף הזה השתגע, קפץ, ראה איזה מישהו, כנראה חשב שהוא מחבר כנסת או הביא איתו איזה אוכל, משהו, קפץ, נגע בגדר החשמלית, אז קיבל מכת חשמל, נפל, נתן צבחה ונפל. שמירה, האמא שלו ראתה אותו מרחוק, נצא צעקות איומות, והיא רואה אותו, היא לא יודעת שהוא בסך הכל קיבל מכה, הוא עוד מעט התאושש. התחילה לצרוח צרחות עד שכל האזור, כל החיות רעשו וגעשו, שמעו אריות יגזון, חיל אחז את יושבי הנמרים והטיגריסים, וצובחת. ובאו כל העובדים של גן החיות, הגיעו לשם, מה עושים? והיא צועקת, רואה את הילד שלה שוכב ברצפה וצורחת וצורחת ובוכה, מה עושים? אמר לי, התקשרנו, היה לנו מנהל של גן החיות שהוא היום כבר בפנסיה, אבל הוא עדיין עובד ונותן ייעוץ, פרופסור שולוב קרא לו, אני הכרתי אותו שהייתי ילד. הוא גר בחיפה, צלצלו אליו, אמרו לו, תשמע, כך וכך הסיפור. אמר, אין בעיה, קודם כל תיקחו את הקופיקו הזה לחדר טיפולים, חדר טיפול נמרץ, חברו אותו למכשירים, תעשו לו הנשמה, תעשו לו, תבדקו דופק, אמרו, הכל בסדר. רק הוא עדיין רדום כזה, קיבל מכה בהלם. אז אמר להם מה לטפל. עכשיו האמא משיכה לצעוק, היא חושבת שהבן שלה מת. אמר, אין מה לעשות, תרדימו אותה. טוב, יש להם חץ הרדמה, ירו עליה חץ, כלום, כאילו לא היה שום דבר. ירו עוד חץ, התחילה להתנדנת קצת, אבל עדיין צורחת. בחץ השלישי, זה כנגד נפש, רוח, נשמה. חץ השלישי נרדמה. אמר להם, יופי, עכשיו תשאירו אותה רדומה, היא תשאל לכם 10 שעות, יש שקט. נהיה שקט במה בכל האזור. בינתיים הקופיקו הזה לקחו אותו, החזירו אותו, אז לפני, סליחה, לפני שהרדימו אותה, בינתיים הוא חזר, עברי, החזירו אותו לאמא שלו. היא רואה אותו, גרשת אותו. הפעם היא הפסיקה לצעוק, הוא התחיל לצעוק. למה היא גרשה אותו? היא חשבה, היא לא יודעת שזה הבן שלה. אין לה זיכרון. היא חשבה שהביאו לה איזה קופיקו זר, והיא לא יודעת שזה הבן שלה, והוא מכיר אותה, כי הוא התרגל אליה. אז הוא צועק וצובח ורוצה לנק, עכשיו הוא נהיה רעב, והיא לא מתייחסת. טוב, מה עושים? אמר להם, תרדימו אותה. הרדימו אותה, ואז הוא שכב בחיקה והיה יונק. עכשיו הוא ידע גם מהחלב שלה, זה הרדים אותו עוד יותר. עכשיו שניהם ישנו שנת ישרים, עשו משמר לילה ויום, ונרדמו, נהיה שקט. והנה למחרת, אחרי 24 שעות, האמא מתחילה להתעורר, פושטת את הידיים, את הרגליים, והוא גם התעורר לאט לאט, הכל בסדר, כאילו לא היה כלום. עכשיו, מה קרה פה? שאלו פרופסור שולופ, מה זה? מה, כישוף היה פה? מה, איך זה? אמר לו, היא אין לה זיכרון. היא כשהיא ראתה את הילד מת, חשבה שהוא מת. נפל, חשבה שהוא מת. הבאתם לה אותו חזרה, היא לא זיהתה אותו. לא ידעה שזהו שאתם מחייתם אותו. היא החליטה שהוא מת. עכשיו שישנה, שכחה את כל מה שהיה. גם החלום, גם הפתרון, כמו פרעו. עכשיו הכל התחיל מחדש. אז עכשיו רואים, למי יש זיכרון? לנו. אנחנו בני האדם, ברא לנו הקדוש ברוך הוא בוח, ברא לנו זיכרון כדי שנעסוק בתורה, וכדי שנזכור את התורה ואת יציאת מצרים, ונזכיר אותה לאחרים. זה אמר, אולמן, תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. וכאן אדם רואה כמה מעלה של המוח של האדם, זה הסיבה שכותב הרמב״ם, למה הגמרא אומרת הרהורי העבירה קשים מהעבירה. פשט, כל המפרשים פרשו, כיוון שאדם עושה עבירה, לא לכם, הרי העבירה הוא מתחרט, מרגיש לא טוב, אז יש לו איזה חרטה ומצטער על האבון שהוא עשה. אבל כל עוד והוא מהרהר בעבירה ועוד לא עשה אותה, כל הזמן חושב איך, עכשיו רוצה לגנוב, רוצה לשדוד, רוצה להקות מישהו, רוצה לריב עם מישהו, אז הוא רק הולך ומתחמם עוד ועוד ועוד ועוד. אבל אחרי שהוציא את הזעם שלו, הרגע. לכן, הרהורי העבירה קשים מעבירה. אבל הרמב״ם מפרש פירוש נוסף. הרמב״ם אומר כך, אומר, ההרהור איפה זה במוח? מהלב עולה למוח. המוח זה בראש, הראש של האדם זה המקום הכי גבוה, הכי קדוש, הכי במעלה. אבל האיברים, במה הוא עושה עבירה? בידיים, ברגליים, בגוף. זה האיברים, זה כמו בהמות, זה כמו עבדים. אומר כך לך דוגמה, מלך, יש לו מדינה שלמה. מי האזרחים של המדינה? יש אנשים חכמים, יש נבונים, יש משכילים, יש פרופסורים, ויש אנשים פשוטים. וגם באנשים הפשוטים יש עוד יותר פשוטים. יש כאלה שהם בכלל לא מבינים, בין ימינם לשמאלם. אנשי כפר, אומר, תאר לך, אם כפרי הוא אדם פשוט, יחטא וימרוד במלך, זה לא כל כך נורא. למה? אין לו שכת, אין בו דעת, וכבר הגמרא אמרה, הכל לפי המבייש והמתבייש. מי זה המבייש? עכשיו, אם בהמה עשתה לאיזה מישהו איזה דבר, שייך שאני צעק עליה, עקה אותה, מה היא מבינה? להבדיל, יש בן אדם שהוא דומה חזילה לבהמה. אבל אדם חכם שעושה עוון, התלונה נגדו הרבה יותר קשה. כמו שהגמרא אומרת, מכיר את רבו ומורד בו. מכיר את הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת הוא מורד בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תאר לך שאיזה כפרי יעבור איזה עבירה, או יבוא שר גדול שהמלך הטיב איתו וגידל אותו וניסה אותו ושם אותו למעלה למעלה, ופתאום הוא חוטא למלך. זה העונש שלו קשה שבעתיים מהאום שלו לא היה כך. אומר, עכשיו תבין, זה הסוד שהרהורי העבירה, איפה הרהורי העבירה? במוח. שהמוח נפגם, אפילו עבירה קטנה משפיעה לא טוב על האדם. אבל כשאדם עושה עבירה בפועל, לא שחלילה מותר לעשות עבירה, אבל זה לא נחשב חמור באותה דרגה כמו שהמוח חטא. לכן זה מה שאותנו עם ישראל מבדיל אותנו מהאומות. זה אחרי אנחנו אומרים בתפילה עכשיו בחג, אתה והרתנו מכל העמים. איפה זה היה? זה היה בהר סיני, בחר בנו מכל העמים, אהבת אותנו. ובזמן האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ורצית בנו, זה בזמן משה רבנו, אמרת לו, לך ותגאל את ישראל. אהבת אותנו, רצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, ושהבאת אותנו להר סיני, ונתת לנו את התורה, וכל העולם כולו שמע את מתן תורה. וקידשתנו במצוותיך. עכשיו, לא רק תורה נתת לנו ללמוד, אלא גם מצוות לקיים, תפילין, ציצית. עכשיו גוי שיניח תפילין, זה נחשב משהו? כלום. גוי ששבת היה ביתה. אבל אנחנו, כל מצווה שישראל עושים, איזה נחת רוח יש לו למעלה. קידשתנו במצוותיך. ולא רק זה, אדם מוסיף עוד קדושה על הקדושה שהייתה לו. לכן לפי זה מפרשים למה מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מה? למה? תאר לך, צדיק שעובד את השם 60-70 שנה, הוא לומד תורה, שומר שבת, צם ביום כיפור, אתה אומר לו, זה שבא בעל תשובה שהיה רשע ועשה עוונות ופתאום בא עכשיו לבית הכנסת, הוא יותר ממך. למה? סוד הוא שהבעל תשובה בעבר חילל שבת. אז יש חילל 10 שנים שבת, השני חילל 30 שנה שבת, הרביעי חילל 50 שנה שבת, והוא עכשיו שומר שבת. המעלה שלו, כמה שהוא יותר חילל שבת בעבר ועכשיו הוא כן שומר, המעלה שלו יותר מכולנו. למה? כי הוא יש אצלו ותק של 50 שנה של חילולי שבת. אז יש לו יצר רע גדול, הוא נזכר מה הוא היה עושה בשבת, נוסע, אוכל, שותה, מבלה, ופתאום מה לא אסור, כל דבר שהוא בא לעשות, והוא מונע את עצמו ואוהב את השם, זה המעלה שלו, פי 50, פי 500, פי 5 מיליון, מאדם שהוא היה צדיק. למה? הצדיק לא טעם טעם עבירה, הוא לא יודע איך נראה עבירה, הוא לא היה אף פעם בניו יורק, לא היה באמריקה, לא היה ב... כמו שאמר פעם הגאון מווילנה, שאל את הרב, המגיד מדובנה, אמר לו, אתה המגיד, אתה אומר מוסר לכל אחד, בכל בתי הכנסת אתה נוסע מעיר לעיר, ממדינה למדינה, למה אני לא שומע ממך אף פעם מוסר? הם היו באותו עיר. אמר לו, מי אני שאני אגיד לך? אתה את כל התורה יודע. אמר, בכל זאת צריך מוסר, גם מי שיודע התורה צריך. הפסוק אומר, באין מוסר יפרע עם. זאת אומרת, האדם עושה הכל. השמע המגיד, אמר, טוב, אני אגיד לך משהו? כן. נבקש תגיד לי. אמר לו, תראה, זה לא חוכמה להיות הגאון בווילנה בתוך הבית שלך ובתוך בית הכנסת שלך בווילנה. נראה אותך אם אתה תצא כעת לפראג או לבודפסט או תיסע נאמר לצ'כיה או לאמריקה. תראה שם המודלה ואנשים ונשים וחילולי שבת ואוכל ומסעדות וקומפוזיטורים וכל מיני פופ, אני יודע מה יש להם שם כל היום דופקים בראש, ואתה תישאר הגאון בווילנה. זה המעלה שלך. שמע את זה הגאון והתחיל לבכות. אמר, עד היום חשבתי שאני צדיק, עכשיו אני רואה שהוא צודק מה שהוא אומר. כי זה לא חוכמה שאדם בנעוריו קדוש וטהור. יפה, אשרב, אשרי מי שלא חטא. אבל את מי הקדוש ברוך הוא אוהב יותר? את זה שהיה רחוק והתקרב. והגמרא מביאה משל, היה רועה אחד, שהרועה הזה היה לו צאן, כבשים, עגלים, גדיים, ורואה אותם ומוקח אותם ממקומות שיש מים, מקומות שיש תבואה, מקומות שיש חציר, אוכלים, שותים. והנה יום אחד הגיע איזה צבי, צבי, איך אומרים צבי ביידיש? רזל? רזל, אתה יודע מה זה רזל? צבי. הרזל הזה הגיע והתחבר לרועה. וואי, זה חי בר, הוא לא, הוא אף פעם לא חי עם אנשים, הוא אוהב חופש. הוא טס 2 קילומטר ו-5 שניות, ופתאום הוא בא ויושב ליד הרועה. הרועה ראה ככה, כל יום היה מביא לו אוכל מיוחד, נותן לצבי לאכול. פעם אחד בא אדם אחד, שאל אותו, מה אתה רוצה מהצבי הזה? יש לך את כל הצון, יש לך 3,000 ראש של בקר בצון, מה אתה ראית בצבי הזה? אמר לו, אלה כמו כבשים תמימים הולכים אחריי איפה שאני הולך, אז אין לי איתם דבר מיוחד, זה טבעי. אבל זה על טבעי, זה צבי, הוא חי בר, עזב את הבר ובא אליי, אז אני אוהב אותו, אני מחזיר לו אהבה. אותו הדבר אומר הקדוש ברוך הוא. יש שני יהודים, אחד גדל מנעורה בבית הכנסת, בישיבות, בתורה, שמר שבת, יודע מה זה פסח, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא שמח שהוא עושה מה שהוא עושה. אבל אם בא אחד מבחוץ, זה ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו, אוהב אותו, וכל יום מזכיר אותו, זה בני, זה ידידי, זה אהובי. למה? הוא היה שמה והוא עכשיו פה. גם אנחנו, אנחנו גם יכולים להיות בעלי תשובה, גם אלה שגדלו בישיבות ובמקומות קדושים כל הזמן, שכל יום מוסיף עוד, וכל פסח מוסיף עוד מדרגה ועולה בעוד עלייה, ולא מסתפק עם מה שאני נמצא פה, לא דורך במקום, אלא תמיד מחפש וחופר בספרים, בשיעורים, מה צריך לעשות, ורודף אחרי התורה. זה אהוב למעלה. עכשיו, לפי זה מובן שאלה שכולם שואלים. אנחנו מתפללים ביום כיפור, כמה תפילות? 5 תפילות, סליחות 26 ויעבור, וידויים 10 וידויים, כל הוידויים נעילה, כבר האדם נהיה מלאך. פתאום אחרי הנעילה תפילת ערבית, פללים ערבית, תמיד יש את השאלה הזאת בראש, תחילים להתפלל תפילה של חול, השיבנו אבינו לתורתך, כל היום מה עשינו? אני עדיין בצום. השיבנו אבינו תורתך וקרבנו על כן לעבודתך. הרי זה סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו מלכנו, ודופקים על הלב. אבל כל היום דפקנו כבר, נהיה לי פה חור. דופק, דופק, דופק. מה? הוא אומר לא. זה מדרגה היה של יום כיפור. היה 10 בחודש תשרי. עכשיו לילה נכנסנו ליום י' א' בתשרי. אני עולה למדרגה יותר גבוהה. ואף פעם אל תגיד זהו, עשיתי יום כיפור, אני רגוע לשנה, החתמתי את הכרטיס, יש לי כרטיס חבר, אני בסדר. לא. אחרי 10 דקות מהנעילה, פללים ערבית, אומרים, סלח לנו אבינו כחטאנו. עוד פעם. למה? ללמד אותנו תמיד לעלות. זה בחג הפסח. פסח, רבנו ארי כתב, פסח, הפה מדבר. רבי יוסף חיים כותב, באותו לילה, גם כותב בספרו בן איש חיל, אסור לנו לסגור את הפה לשנייה. או מכניסים או מוציאים. או מכניסים, זה 4 כוסות שותים, בכזיתות, ואוכלים ביצה, ואוכלים כרפס, ואוכלים מרור, וקורך, וסעודת יום טוב, והשנה זה גם סעודת שבת, הכל יחד, ואחר כך אפיקומן, או מוציאים כל הזמן מדבר. ואפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים את כל התורה כולה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, ועוד בכל המרבה. למה אמר עוד בכל המרבה לספר בעץ מצרים, ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אלא יש לנו כלל בהלכה, שכל דבר שאדם עושה יותר מדי, זה גנאי. לדוגמה, תראו, השולחן ערוך כותב, שיעשה 3 פסיעות, עקב בצד אגודל, אחרי התפילה. גמר את העמידה, עושה 3. אומר, ומי שעושה פסיעות רחבות, אסור, זה יהורה. או, למשל, קוראים או משתחווים, עד שיתפקקו חוליות. כותב מרן, אם הוא עושה איזו שתחווה, היה לנו אחד בית הכנסת, היו קוראים לו איש הגומי. היה משתחווה, כמעט הראש שלו היה נוגע ברצפה. מרן כותב, זה אסור לעשות, זה יהורה. כל דבר שיש בו יהורה, שונה מאחרים, לא טוב. שמת אומר בליל הסדר, כל אחד עייף, אחד נרדם, הוא הלך לישון. אני מה, אם אני יושב ללמד כעת, יבוא יראו אותי, זה יורה? לא. בכל המרבה, אפילו שזה במקרים אחרים יש חשש יורה, הלילה אין חשש יורה. בכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לכן, תראו הרמב״ם, ידוע שהוא בכל ההלכות כותב, אגב הרמב״ם תדעו נולד ביום ערב פסח, אחרי חצות היום, בי"ד לחודש ניסן. חי סך הכל 65 שנה, תראה מה הספיק לעשות. כל התורה כולה. היה עליו השלום מרן, חכם עובדיה פעם, שאלתי אותו איזו שאלה. אמר לי, אני צריך לעיין. אז אני הסתכלתי עליו, אותו צריך לעיין, מה אנחנו נגיד פה? אמר לי, אתה חושב, אני הרמב״ם? רק הרמב״ם היה יודע את כל התורה מיד. אני צריך לחשוב, לשקול, אחר כך להבין מי זה הרמב״ם. היה ענק. אז הרמב״ם מה כותב? יש בהלכות סוכה, שהמשנה לא לימדה אותנו שמותר לאכול אכילת ערי חוץ לסוכה. מה זה אכילת ערי? עד כבצה. גם בערב פסח מותר לאכול עד כבצה 54 גרם. לא לחם, מאכלים, תפוח אדמה, ביצים, אני יודע. בסדר. אז הרמב״ם כותב, אבל יש מחמירים, מי שמדקדק על עצמו, שלא יאכל שום דבר חוץ לסוכה, אלא הכל בתוך הסוכה. ממשיך הרמב״ם וכותב, ומי שמחמיר על עצמו שלא ישתה אפילו מים חוץ לסוכה, הרי זה משובח. שאלו, מה עשה? מה אתה הרמב״ם כותב חומרות? הוא לא כותב חומרות, כותב הלכה, מה אסור, מה מותר. ומה פתאום פה הוא כותב ומשובח? לא ראינו בשום מקום שהוא כתב כך. כתב בנו רבי אברהם, שבא להגיד לך שלפעמים יושבים מחוץ לסוכה ורוצים לשתות, שותים. אוקיי, בא אחד, מבין לו לשתות, הוא לא שותה. הוא לא אומר לי, אבל אני מבין שאחר כך לוקח את השתייה והולך לסוכה, שותה שם. תגיד לו, בוא הנה, אתה עושה יהורה, חסידות ליד כולם, זה לא יפה. אומר לו, זה מותר. הרמב״ם לכן כתב את זה בפירוש. לכן תראו, יש ידוע, בזמנם הרמב״ם כותב שהיו נוהגים לפני התפילה בבוקר לרחוץ פנים, ידיים ורגליים. בבית הכנסת היה להם מקום מיוחד, ששם כמו אמבטיה, כל אחד רוחץ את הפנים שלו, אם ישן או לא ישן, לא משנה, לפני תפילה, וגם הרגליים עד הברכיים. אחר כך ביטלו את המנהג הזה. למה ביטלו? אז הרמב״ם עצמו כותב באגרות שלו, כיוון שהמוסלמים נוהגים כך, שלא יגידו שאנחנו לומדים מהם, אף על פי שהם למדו מאיתנו. להבדיל, בבית המקדש הכהן ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד רחצו מים ולא ימותו, בגשתם אל המזבח וכו'. אז הרמב״ם זה. אחר כך הרמב״ם בהמשך כותב לגבי תבילה, מה שנקרא תבילת עזרה. הרי הגמרא בברכות דנה באורך שם, אם בטלה תקנת עזרה או לא בטלה תקנת עזרה. בזמנם היו מקפידים, מי שיצאה טומאה מגופו לא מדבר, לא קורא ולא מברך עד שהולך תובל. תובל, והרמב״ם כתב בהלכה שלא צריך לטבול. כותב בימינו בטלה תקנת עזרה, כפי הגמרא, מסקנת הגמרא. בא בנו רבי אברהם וכותב, ודע שאני ראיתי את אבי שכל יום היה הולך לטבול, ושאלתי אותו, הלא אתה בעצמך כתבת שלא צריך. אמר לי, זה כתבתי הלכה לאחרים, לעצמי אני מחמיר. ומזה היה הרמב״ם, קודש קודש, לעצמי אני מחמיר. ורב היי גאון חילה כותב שבזמנו בבבל לפני 1100 שנה, היה רב היי גאון בבבל, היו הולכים לטבול כל בוקר. הוא אומר, ולא מפני שחייבים, כי הגמרא אמרה שלא צריך, אלא כיוון שהמח שמם המוסלמים היו נוהגים כן לטבול, שלא יבואו ויאמרו שהם יותר חסידים מאיתנו ואנחנו מזלזלים חלילה בכל מיני מנהגים ובכל מיני חומרות, לכן גם אנחנו טובלים. אז כאן רואים כמה אדם צריך לחלקל את מעשיו ולדון בכל דבר ודבר, איפה כן לעשות, איפה לא נכון לעשות, שלא יהיה חלילה איזה דבר שהוא. לכן בפסח רבי חיים פלאצ'י כותב שאין איסור יהורה. דוגמה, בהלכה יש שאם אדם נקלע לאיזה מקום או במשפחה הם אוכלים איזה קשרות מסוימת, או נגיד שחטו בקר או שחטו עגל, סליחה, או כבש, בדקו הכל היה בסדר, והוא מחמיר על עצמו לא לאכול בשר ככה, וכולם יושבים ואוכלים בשר והוא לא אוכל, אסור. זה יהורה, הוא מראה שאני לא. זה לפעמים אתה רואה, כולם אוכלים בשר, הוא מזמין לעצמו עוף. זאת אומרת, אני שונה מאחרים. ויש גמרא בבבא קמא, דף נ"ט, הגמרא אומרת, חייב נידוי. מי שעושה חומרה לפני אחרים, שלא נהגים אחרים לעשות. לדוגמה, רבי חיים פלאצ'י מביא, אנחנו נוהגים בשבת לדבוס בגדים, איזה בגדים? גם שחורים, פעם לא היו לובשים שחורים. היום כולם, מה נעשה? כולם עושים שחור. שחור זה נהיה יפה, נהיה בגד רשמי, בגד זה. אבל בזמנם, החכמים או הצדיקים בשבת לובשים לבן. כותב רבי חיים פלצי, עוד לפני 150 שנה, שבבית הכנסת או במקום שהרבנים לא לובשים לבן, ואחד בא ולובש לבן, חייב נידוי. שכן הוא עושה יהורה, הוא עושה יותר מאחרים. אסור. צריך לנהוג כמו שכולם נוהגים. אז ביום רגיל, נאמר, אני אסור לי לעשות חסידות. למשל, דוגמה, הם יושבים לאכול, אני יכול, אני לא רוצה לאכול את האוכל הזה או מה, אז אני נעלם משם, משתמט, או עושה עצמי אוכל, חותך פה, חותך שם. ויש היה רבי אליהו לופיאן, שמעתם עליו, היה בעל מוסר גדול, אז הוא היה רב ברחצים ליד חיפה במפרץ. הוא היה שם, היה גר, אני זוכר אותו, היה לו צריף. רק לפני 20 שנה פרקו את הצריף הזה, אחרי פטירתו. היה צריף, לא הסכים. קיץ, חורף, גר בתוך צריף. והוא נותן מוסר לכולם. בישיבה שמה, מדי דורות של תלמידי חכמים. אז הוא, עליו השלום, היה איש מאוד קדוש. הוא היה בא, אז התלמידים, לפעמים יש אירוסין, חתונה, אז פעם זה לא היה כמו היום באולמות, בכל מיני קייטרינג והשגחות, אלא בבית היו מבשלים, ככה היו עושים. אז היו מבשלים, גם בחתונה, היו עושים באיזה אולם, מבשלים, מביאים כמה מבשלות, מביאים לאולם. אז הוא היה נמנע, שהיה רואה שיש משפחות שככה וככה, לא היה אוכל. היה אוכל איזה דברים אחרים, צמחיים, סלטים, דברים כאלה. אני שואלים אותו, הרב, זה בשר, כשר, זה עוף, חלק. הוא אומר, לא, הרופא לא ירשה לי, לא מרשה לי לאכול. עכשיו, זה קרה פעם, אחר כך התלמיד שלו היה הולך איתו, הוא היה זקן כבר בן 80. היה לו, חוץ מכם, חוץ מאיתנו, רק עין אחת, לא היה רואה בעין אחת. ובשנייה, חצי חצי. הוא הולך, אמר לו, הרב, אני לא ראיתי אותך הולך לרופא אף פעם, מי, איזה רופא אמר לך? אמר לו, לא, הרמב״ם היה רופא? אמר לו, כן. אמר לו, הרמב״ם כתב שאסור לאכול דבר שאתה לא יודע מי שחט אותו, מי בדק אותו, מי מלח אותו, מי בישל אותו, אסור לאכול. אז אני אומר אמת, הרופא אסר עליי, הרופא זה הרמב״ם. היה איתו, אספר לכם עוד מעשה קטן, פעם, מעשה נורא, איזה מוסר אדם יכול ללמוד מזה. פעם אחת, הוא היה משגיח בישיבה, והיו שם 300 בחורים. ביניהם היה כמה חברים שלי, שאחר כך באו לישיבת תורת יוסף, אבל למדו שם. אז אחד מהם סיפר לי, שיום אחד, אחד הבחורים, היה צריך כנראה להרכיב משקפיים, הרופא שלח אותו להזמין משקפיים, אז הוא נסע לחיפה, ובחיפה לא מצא חן בעיניו המשקפיים, אז הוא שלח אותו לתל אביב. אז הוא נסע לתל אביב להזמין משקפיים. בינתיים טייל, ראה את תל אביב קצת. זה היה אז נחשב כמו מעבר לים. תל אביב זה מקום לא ידוע, מדינת תל אביב, ככה אומרים היום. אז הוא הלך לשם, חזר למחרת, פגש את רבי אליהו לופיאן. איפה היית אתמול? לא ראיתי אותך. החור יקר, החור שלי, געגעתי אליך. מה, לא הייתי בתל אביב? אומר, איך הלכת לתל אביב? יש שם אנשים, יש שם לא, מראות לא כשרות. זה אני מדבר איתך לפני 60 שנה, 50-60 שנה. עוד היה הצנוע. אמר לו, מה פתאום, מה היה? מה? ככה אתה אומר לי? דפק על השולחן, לא אמר מי, אמר, כולם לסגור את הגמרות, תפתחו את הארון קודש, נקרא תהילים, יש פה חולה. יש פה חולה. טוב, הרב אמר, כנראה יש חולה, לא יודעים מה. כולם נבהלו. התחיל להגיד שיר המעלות עם דמעות, והם אחריו. שלוש פרקי תהילים. אחר כך אמרו לו, טוב, הרב יעשה מי שברך. אמר, תשמעו, אני לא אגיד את השם. אבל יש פה בחור אחד שהוא חולה. תראו אותי, אני זקן. למעלה מגיל 80. ויש לו רק עין אחת, ובעין השנייה הוא לא רואה טוב. ואם אני צריך לרדת לחיפה, אני שומר את עצמי ומתפלל לפני זה, קורא את כל ספר התהילים, ומתפלל לקדוש ברוך הוא שלא ייכשל, ואחרי זה חוזר, מודה לשם. ופה יש בחור צעיר בן 18 הלך לתל אביב ואומר לי, אז מה? זה חולה. מי שלא יודע את החומרה של הדבר, מה זה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה חולה. כולם קיבלו מזה מוסר, אנחנו זוכרים את זה עד היום. ככה זה הקדושים. אז בפסח אומר רבי חיים פלאצ'י, יכול אדם ומותר לו, ואין בזה יהורה, לבוא, נגיד, הזמינו אותו לאיזה בית, קרובים או מה, הוא מביא איתו את הסיר של האוכל ושם את האוכל שלו בצלחת. ויגידו לו, מה, אתה יהודי, אנחנו לא יהודים? יגיד להם, סליחה, אני מכבד אתכם, אתם אוכלים הכי כשר, בפסח יש חוק, לא אוכלים מחוץ לבית. אני צריך היום להשתתף איתכם בשמחה שלכם, אני מכבד את ההזמנה שלכם, אבל מביא איתי אוכל. וזה היה מנהג כל השנים. היום העולם התהפך. אל תביאו לי ראייה מהיום. אנחנו אפילו כשהיינו לפני 40-50 שנה שהתחתנתי, אז אבא, עליו השלום, כמה היה מחמיר בפסח? שום דבר מבחוץ, שמן לא היינו קונים. אמא הייתה עושה שמן מזיתים בבית, יין הכל מענבים שאמא עושה, הרוסת זה מיץ ענבים שמרתיחים אותו עד שנהיה סמיך, נהיה חרוסת, הכל תוצרת בית, חיטים מה שהוא זורע, קמח מה שהוא טוחן, ביד היינו טוחנים. אז מחמיר. ואני התחתנתי, אז אני, יש דברים שאני הייתי קונה. אמר לי, תראה, אתה תביא איתך את האוכל מהבית, ככה תתרגלו בפסח גם אצלי. תביאו איתכם את האוכל. בפסח כל אחד מביא את האוכל. כך כותב רבי חיים פלאצ'י, שבפסח אין יהורה. לא מקפידים אחד על השני, כי כל אחד יודע, זה אוכל כזה, זה אוכל קטניות, זה לא אוכל קטניות, זה אוכל חומוס, זה לא אוכל חומוס, זה אוכל אורז, זה לא אוכל אורז. אין דבר כזה. אני בפסח, כל אחד והצלחת שלו. למה? כי פסח זה שורש לכל השנה כולה. לכן צריכים בפסח להקפיד כמה שישר. האדם ייזהר שלא יבוא לפיו אפילו חמץ זה משהו. כי רבנו הארי כותב, הבטיח לנו, שמי שיהיה זהיר בפסח, שלא ייכנס לפיו חמץ אפילו במשהו, ככה הלשון שלו, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. מה יש יותר מזה? ובכן, פלל לקדוש ברוך הוא שירחם עלינו. ובליל פסח, רבותיי, עוד מילה אחת לסיום. כתוב בכתר רבי אליעזר, נפתחים שערי שמיים, שערי תללים, תללי ברכה. איפה למדנו? מיצחק אבינו, רצה לברך את עשיו. מתי זה היה? ליל פסח. אמר לו, בעבור אברכך לפני מותי. מה קרה? אומר פקד רבי אליעזר, תראו את זה, חזקוני הביא את זה על התורה, באותו פסוק. אמר לו, הלילה ליל פסח, בשערי שמיים פתוחים, והברכה מפי המברכים מתקבלת. במעלה של ליל פסח. לכן טוב שאדם בליל פסח אחרי הקידוש ייגש לאבא, לאמא, לאח, לשני, ואם הרב שמע, איזה שמחה. אפילו בבית הכנסת, תן לי ברכה, שאני אחיה ואעבוד את השם, שיפתח ליבי בתורה, שמה שאלמד לא ישכח. הברכה באותה לילה מתקיימת. זה, תזכרו את זה, ובעזרת השם, נזכה כולנו לשנים רבות, נעימות וטובות לאורך ימים ושנים.